השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת נדב, נדי, בן משה וריבה פרק, זיכרונו לברכה. נדי היה מקור השראה בלתי נדלה של שמחת חיים לכל מי שזכה להכיר אותו. נדי נפטר מסרטן לפני כ-8 שנים בארצות הברית בתשעה באב. קשה מיתתם של צדיקים כשרפת בית מקדשנו, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י' במסכת מועד קטן. נתחיל ממש בשורה הראשונה בעמוד א', נלמד עד המשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. אנחנו ממשיכים עם לעסוק במה מותר ומה אסור בכל המועד. כשנזכיר, ברירת המחדל זה שהכל אסור, אלא אם כן יש סיבה להתיר. והיום הסיבה שנדבר עליה זה כשעושים את המלאכה לצורך המועד עצמו. ואנחנו נראה שאנחנו נחלק בין שני סוגים של צרכים. יש צורך באופן כללי, נגיד אני רוצה לקחת את הילדים לגינה באוטו, אז זה צורך המועד. ויש צורך אוכל נפש למועד, שזה יותר קל. אם זה רק לצורך המועד, אבל זה לא לצורך אוכל, אז אמנם מותר, אבל עם הגבלות, אסור מעשה ומה. כלומר משהו מתוחכם מדי וגם אולי אסור תרחה גדולה מדי כמו שראינו בדף A, זה כשזה לצורך אבל לא לאוכל. אם זה גם לצורך אוכל במועד, אז יותר קל ולרוב הראשונים מותר גם מעשה אומן ואולי גם תרחה גדולה כמו שנראה. אלה שני המצבים, לא כולם מסכימים עם הכללים שעכשיו אמרנו וגם לפעמים קשה להגדיר מה זה מעשה אומן ומה לא ומה זה תרחה גדולה ומה לא, וכמו שנראה בדף י"ב בכלל בדיני חול המועד ההלכות הן עקרות, כלומר קשה להקיש מהלכה להלכה, קשה לקחת את כל ההלכות ולקבוע מהם איזשהו כלל שינחה אותנו באופן ברור, אבל באופן כללי מה שאמרנו נכון. עוד פעם שנזכור, אם זה לצורך המועד אבל לא לצורך אוכל, אז מותר אבל עם הגבלות, אסור מעשה אומן, אולי גם אסור תרחה יתרה. לעומת זאת, אם זה גם לצורך אוכל, אז מותר גם מעשה אומן ואולי גם תרחה גדולה. עד כאן הכללים, ועכשיו נצלול פנימה לפרטים, וכאמור נחלק את הדף הזה לשלושה חלקים. חלק ראשון זה לגבי תפירה וסריגה, שאם הוא עושה את זה לצורך המועד, אז כיוון שזה לא נחשב אוכל, אז זה מותר אבל עם הגבלה, שאסור מעשה אומן. זה בכללי, ועכשיו נפרט ונראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי תפירה, אומרת המשנה במפורש שההדיות, כלומר מי שלא מקצועי בזה, תופר כדרכו, כי זה לא מעשה אומן, אבל האומן, מי שזה המקצוע שלו, צריך לעשות שינוי, שזה לא יהיה מעשה אומן. זה במשנה, ובגמרא יש שני דיונים. דיון ראשון זה מי נחשב הדיוט ומי אומן, אז יש שתי דעות. דעה אחת של דבי רבי ינאי זה מי שכשהוא תופר, הוא לא כל פעם מכניס מוציא, מכניס מוציא, אלא בבת אחת כשהוא דוחף את המחת, הוא יודע לעשות כמה תפירות, זה אומן, מי שלא יודע זה הדיוט. דעה שנייה, רבי יוסי בר חנינה, מי שלא יודע לחבר את האימרה, איזשהו בד שהיו שמים בקצה הבגד בצורה ישרה, הוא נחשב הדיוט, זה דיון ראשון. דיון שני, לגבי אומן, אמרנו שהוא צריך לעשות שינוי. איזה שינוי? אז המשנה אמרה מחליף. מה זה מחליף? גם כאן יש שתי דעות. רבי יוחנן אומר מפסיע, כלומר שהוא עושה תפירות, אבל רחוקות מהרגיל אחת מהשנייה. רבא בר שמואל אומר שמחליף זה מלשון כלבה, כלומר שזה נראה כמו השיניים של כלבה, כלומר הוא עושה את התפירות לא ישרות, אלא בזיגזג. עד כאן הסעיף הראשון, זה היה לגבי תפירה, ראינו מי נחשב הדיוט ואיך האומן עושה שינוי. סעיף שני זה לגבי החבלים של המיטה. במיטות של פעם, אז במסגרת של המיטה לא היה סתם דיקט או קרשים כמו שיש ברוב המיטות של ימינו, אלא בשביל שזה יהיה נוח, היו שמים שם חוטים מצד לצד בצורה של שתי וערב, ועל גבי החוטים או הרצועות האלו היו שמים כל מיני בדים, לא היה להם ממש מזרונים, ועל זה היו ישנים. והשאלה היא, האם מותר לשים את אותם חוטים בכל המועד? אז לגבי זה יש מחלוקת במשנה, ואז מחלוקת על גבי מחלוקת בגמרא למה הכוונה. במשנה מה שכתוב זה שלרבי מאיר, כלומר תנא קמא, מסרגין, ולרבי יוסי לא מסרגים אלא רק ממתחים. עוד פעם, לרבי מאיר גם מסרגים, לרבי יוסי רק ממתחים. זה במשנה, וזה בינתיים סינית, כי אנחנו לא יודעים מה זה מסרגים ומה זה ממתחים, ובשביל זה יש את הגמרא. בגמרא יש לנו שתי דעות שובו בשם חזקיה ורבי יוחנן, נקרא להם דעה ראשונה ודעה שנייה. הדעה הראשונה פשוטה, בדעה השנייה אנחנו נראה עוד מחלוקת מה היא אומרת. הדעה הראשונה זה שכשרבי מאיר אמר מסרגים, הוא התכוון שמותר לעשות הכל, גם את השתי וגם את הערב, כלומר גם את חוטי האורך, גם את חוטי הרוחב, כי כאמור זה צורך המועד, וזה לא מעשה אומן, וזה לא תרחה גדולה, לכן מותר הכל. לרבי יוסי, כשהוא אמר ממתחים, הוא התכוון שמותר רק את השתי ולא את הערב. אולי כי לדעתו לעשות גם שתי וגם ערב, זה כבר מעשה אומן, וזה אסור, או שזו תרחה גדולה מדי, זו דעת רבי יוסי. שוב שנזכור, לרבי מאיר מסרגים זה גם שתי וגם ערב, לרבי יוסי ממתחים רק שתי ולא ערב. הדעה השנייה יותר מחמירה, לפחות ברבי יוסי, וזה שרבי יוסי כאן כשהוא אומר ממתחים, הכוונה היא לא את השתי ולא את הערב, אלא כפשוטו, שכבר יש חוטים מלפני חול המועד, והם קצת התרופפו, ואני רק מותח אותם, זה מה שמותר, אבל אסור לא שתי ולא ערב, זה רבי יוסי. ברבי מאיר יש לנו עכשיו עוד מחלוקת מה הוא אומר בדעה השנייה. זו מחלוקת בין רב דימי בתחילת הסוגיה לרבין בהמשך הסוגיה. רבין אומר שרבי מאיר לא משתנה. כלומר, בדעה השנייה הוא כמו בדעה הראשונה, שמסרגים זה גם שתי וגם ערב. ואז לפי רבין יוצא מחלוקת קיצונית, לרבי מאיר מותר הכל, גם שתי וגם ערב, לרבי יוסי אסור הכל, אלא רק למתוח. זה לפי רבין. לפי רב דימי לעומת זאת, בתחילת הסוגיה, גם רבי מאיר בדעה השנייה מחמיר יותר מהדעה הראשונה. כלומר, אם בדעה הראשונה הוא אמר גם שתי וגם ערב, בדעה השנייה, כשהוא אומר מסרגים, הוא מתכוון רק שתי ולא ערב. זה לפי רב דימי. עד כאן הדעות, זה טיפה מורכב לזכור את הכל, בואו נחזור על זה עוד פעם. אז שוב, במשנה יש לנו את רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר אומר מסרגים, רבי יוסי אומר ממתחים. בגמרא יש שתי דעות למה הכוונה. דעה ראשונה ומקלה יותר אומרת שלרבי מאיר מסרגים זה גם שתי וגם ערב, ולרבי יוסי ממתחים זה רק שתי ולא ערב. הדעה השנייה מחמירה יותר, ורבי יוסי כשהוא אומר ממתחים זה גם לא שתי, אלא רק למתוח חוטים קיימים. לגבי רבי מאיר, בזה יש עוד מחלוקת מה הוא אומר בתוך הדעה השנייה לגביו. שלפי רב דימי בתחילת הסוגיה, גם רבי מאיר יורד בדרגה. וזה רק שתי ולא ערב, לפי רבין הוא לא משתנה והוא נשאר גם שתי וגם ערב. עד כאן הדעות, ועכשיו נראה שלוש קושיות. שתי קושיות הם לגבי רבי מאיר בדעה השנייה, לפי הגישה של רב דימי, וזה באמת יגרום לנו לדחות את רב דימי ולהביא את רבין. הקושיה השלישית גם היא על הדעה השנייה, אבל לא על רבי מאיר, אלא על רבי יוסי, והיא מובאת אחרי רבין, כי היא קשה בין לרב דימי, בין לרבין, ואותה גם נתרץ. אז עוד פעם, יש לנו עכשיו שתי קושיות על רבי מאיר, לפי הדעה השנייה, לפי הגישה של רב דימי. כלומר, שכשרבי מאיר אמר מסרגים, הוא התכוון רק לשתי ולא לערב. ועל זה נביא שתי קושיות, שזה לא יכול להיות שהוא התכוון רק לשתי. קושיה הראשונה זה ברייתא של רב תחליפה בר שאול, שאומר שרבי מאיר מודה שאם זה חוטים חדשים שאף פעם לא השתמשו בהם לשתי וערב, אז אסור שתי וערב. אבל משמע שאם זה חוטים ישנים, אז רבי מאיר מתיר שתי וערב. אז הנה אתה רואה שכשרבי מאיר התיר, הוא התכוון לשתי וערב כמו הדעה הראשונה, ולא רק שתי של הדעה השנייה. זו קושיה הראשונה. קושיה שנייה זה ממשנה בכלים, שאומרת שמתי מיטה נחשבת מיטה, שאז היא נחשבת כלי והיא מקבלת תומה, רק מי שיסרג. עכשיו ברור ששם הכוונה לשתי וערב, כי אם שמת רק שתי, אתה לא יכול לישון עליה, אתה טיפול בין החוטים, אז הנה אתה רואה שהביטוי לסרוג זה שתי וערב. אז מכאן שתי קושיות נגד הדעה השנייה, באיך שרב דימי יסביר אותה, כי לא יכול להיות שרבי מאיר התכוון רק לשתי, אלא כמו שאומר רבין בהמשך, שבאמת בין לדעה הראשונה, בין הדעה השנייה, ברור שרבי מאיר התכוון במסרגים גם לשתי וגם לערב. זה לגבי רבי מאיר. עכשיו לקושיה השלישית, שהיא כאמור על רבי יוסי בדעה השנייה, לפי הדעה השנייה כשרבי יוסי אמר ממתחין, הוא התכוון רק למתוח חבלים קיימים, אבל לשים שתי וערב ואפילו לשים רק שתי, זה אסור. על זה הגמרא מקשה מעוד ברייתא, שאומרת שיש דעה שאומרת שגם למתח אסור. עכשיו, אם נבין שלמתח זה שתי, אז מובן שיש דעה שאוסרת גם את זה, אבל אם למתח זה רק למתוח חוטים קיימים, איך יכול להיות שיש דעה שאוסרת את זה? מה הבעיה? הרי זה לצורך המועד, זה לא מעשה אומן, זה לא טרחה, מה פתאום שנאסור? זו הקושייה לדעה השנייה ברבי יוסי, איך יכול להיות שמבינים שהכוונה היא למתוח חוטים קיימים, אבל את זה הגמרא מתרצת, ואומרת כן, גם אם נבין שזה למתוח חוטים קיימים, יכול להיות שיש דעה שאוסרת גם את זה. למה? כי עד עכשיו הנחת שזה נחשב לצורך המועד, ואז באמת זה אמור להיות מותר, אבל אותה דעה כנראה סוברת שזה לא נחשב צורך המועד. למה? כי זה לא כזה קריטי. אתה יכול להסתדר בלי זה, שים כמה סמיכות על הרצפה בלי אותם חוטים ותישן, לכן זה נחשב שזה לא לצורך המועד, וממילא, אפילו שזה לא מעשה אומן, ואפילו שזה לא תרחה יתרה, בכל זאת, אפילו רק למתוח את החוטים, לפי אותו טנה, זה אסור. זו הייתה הקושייה השלישית שאותה תרצנו, ובעצם נשארנו עם דעת רבין בשתי הדעות, עוד פעם אחת לסיום. הדעה הראשונה אומרת שלרבי מאיר מסרגים, כלומר גם שתי וגם ערב, לרבי יוסי ממתחים, כלומר רק שתי. הדעה השנייה, לפי רבין אומרת שלרבי מאיר עדיין הכוונה היא גם לשתי וגם לערב, ולרבי יוסי ממתחים, הכוונה היא למתוח חוטים קיימים, ויש טנה שאפילו את זה אוסר. ועד כאן, החלק הראשון של השיעור לגבי תפירה וסריגה של חוטי המיטה, וגענו למשנה ביוד עמוד א'. החלק השני מתחיל במשנה, וזה לגבי הכנה או בנייה של תנור, קיריים וריחיים בחול המועד. עכשיו, בניגוד למקרים הקודמים של תפירה ושל חבלי המיטה, ששם זה אומנם צורך המועד, אבל זה לא צורך אוכל נפש של המועד, נתנו קיריים וריחיים זה לצורך אוכל, ממילא כאן, לפחות לפי רשי, הכל מותר, מותר ממש לבנות תנור קיריים וריחיים בכל המועד, כי זה לצורך אוכל, זה תנא קמא. אמנם בהמשך יש ברייתא של רבי אליעזר שאומר שבכל זאת צריך לעשות איזשהו שינוי קטן, ולכן לא לגמור את המלאכה לגמרי, אבל כאמור תנא קמא מתיר לגמרי. זה עיקר הסעיף הראשון, זה המשנה בעמוד א', עוד ברייתא בהמשך. לזה בשביל להשלים את התמונה נצרף עוד קטע מהגמרא, דף שלם קדימה, בי"א עמוד א', בשורה השביעית, גם שם עוד פעם הגמרא מדברת על תנור, רב יהודה שם מתיר להכין תנור ונפה, כי כאמור זה צורך אוכל נפש, אז אפילו מעשה אומן מותר. הגמרא מקשה על זה מברייתא שאומרת שאין גודלין לכתחילה, כלומר שלא מכינים ממש תנור מאפס, אבל היא מתרצת שאותה ברייתא מדברת על ימות הגשמים, כשעדיין קר, ואם תכין עכשיו תנור מחמר, זה לא יספיק להתייבש במועד, כך שבעצם אתה מכין את זה לא בשביל המועד, אלא לאחרי המועד, שאז כמובן זה אסור, אבל אם כן תספיק להשתמש, זה צורך אוכל נפש וזה מותר. עד כאן הסעיף הראשון, בואו נחזור חזרה למיד אחרי המשנה בעמוד א'. סעיף שני, לגבי ריחיים, השאלה היא האם מותר גם לחבש את הריחיים. כלומר, מה זה ריחיים בעצם? זה שתי אבנים עגולות שטוחות גדולות שיושבות אחת על השנייה, ובאמצע שמים קמח, ומסובבים את האבן העליונה על התחתונה, וזה תוכן את הקמח. אז לבנות את הריחיים אמרנו שמותר. עכשיו השאלה היא, מה לגבי לחבש את הריחיים? ולגבי זה נחלק את הדיון לארבעה שלבים. שלב ראשון, זה מה זה בכלל לחבש. בזה יש מחלוקת בגמרא. רב יהודה אומר שכוונה היא לנקר את הריחיים, כלומר, אם האבנים אלו חלקות מדי, אז הם לא יתחנו את הקמח. אז מדי פעם צריך לנקב באותם אבנים גדולות המון חורים בשביל שהם לא יהיו חלקים וכך הם יתחנו את הקמח. דעה שנייה, רבי חיל אומר שהכוונה היא להכין את הבת עינה, כלומר יש איזשהו חור ניקוז באמצע ששם הקמח יורד, לדעתו זה לחבש. עד כאן שלב ראשון, מה זה בכלל לחבש? עוד פעם, לרב יהודה זה לנקר, לעשות חורים, לרבי חיל להכין את הבת עינה, כלומר את הניקוז. שלב שני זה מה הדעות, יש לנו שלוש דעות במשנה ובברייתא ביחד. תנא קמא מתיר גם לחבש, רבי יהודה אוסר בריחיים חדשות אבל מתיר בישנות, ויש עוד דעה בברייתא שאוסר את הכל, גם בישנות וגם בחדשות. עוד פעם, תנא קמא מתיר, רבי יהודה אוסר בחדשות, ויש אומרים שאסור גם בישנות. עכשיו הגמרא לא מסבירה למה לאסור, הרי לכאורה זה לצורך אוכל נפש ואמרנו שאז מותר הכל, אז יכול להיות שיש פה דרגה מיוחדת של טרחה גדולה מדי שזה כבר מוגזם, וגם אפשר להסביר לפי הריטב"א שבניגוד לתנור וקיריים שהם מכינים באופן ישיר את האוכל, ריחיים רק מכין את הקמח שמזה עושים את האוכל, אז זה כבר לא מכשירי אוכל אלא מכשיר של מכשיר, שאז לפחות לרבי יהודה והיש אומרים צריך להחמיר בזה יותר, ולכן זה אסור, אולי כי זה נחשב מעשה אומן, אולי בגלל הטרחה. בכל אופן, זה שלב שני הדעות. שלב שלישי מחזיר אותנו בעצם לשלב הראשון, ראינו שתי דעות מה זה לחבש, לפי רב יהודה זה לנקר, כלומר לעשות חורים, לפי רב יחיאל זה להכין את הבת עינה, את הניקוז. עכשיו הגמרא מקשה על הדעה השנייה הזו של הבת עינה, מהברייתא שהזכרנו. הברייתא אמרה שכשרב יהודה התיר, הוא התיר בחדשות, אבל לא בישנות, וממילא היא מקשה, אם אתה אומר שמדובר בחורים, זה מובן, גם בחדשות וגם בישנות. צריך לעשות חורים, אבל אם מדובר בלהכין את הבת עינה, הרי בישנות כבר יש בת עינה, זה משהו שעושים בהתחלה כשמכינים את הריחיים, אז לא יכול להיות שמדובר בבת עינה. זו הקושייה, עונה הגמרא, יכול להיות, כי יכול להיות שהוא מתכוון לא להכין בת עינה ממש מאפס, אלא להרחיב את הניקוז הקיים. זו התשובה, וזה היה השלב השלישי. שלב רביעי, עדיין לגבי לחבש, זה פסיקות מהמוראים, יש לנו שני צדדים. מצד אחד, רב הונה קילל מישהו שהוא ראה שהוא מנקר, כי אמנם רב הונה הבין כמו רב יהודה שכוונה בלחבש זה לנקר, וממילא באמת לתנא קמא ולרב יהודה מותר, לפחות בישנים, אבל רב הונה עצמו פסק כמו היש אומרים, שאסור לגמרי, לא בישנים ולא בחדשים, לכן הוא קילל את אותו אדם. זה מצד אחד. מצד שני, רב חמה בסוף עמוד א', בהמשך רב יהודה בתחילת עמוד ב', התירו לנקר, כי הם פוסקים כמו תנא קמא שמותר תמיד, או כמו רב יהודה שמותר בישן. ועד כאן לגבי לחבש. נזכיר שאנחנו כרגע בחלק השני של השיעור לגבי תנור, קיריים וריחיים. בינתיים ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שבאופן כללי מותר, כי זה לצורך אוכל. בסעיף השני דיברנו על לחבש ריחיים, שכאן יש דעות שמחמירות. ועכשיו נשארו לנו עוד שני סעיפים, שהם קצת יותר אגבים. הסעיף השלישי זה לגבי לגזוז את הציפורניים של החמור שסוחב את הריחיים. אז אומר רב חמה שבאופן כללי לגזוז ציפורניים של בהמה לצורך המועד, זה מותר, כי זה צורך המועד, וזה לא טרחה גדולה. וזה לא מעשה אומן, זה מותר. אבל לגבי לגזוז את הציפורניים של החמור שסוחב את הריחיים, אז רב יהודה מתיר גם את זה, ועד רבה לכאורה זה עוד יותר מותר, כי בסוף זה גם לצורך אוכל, אבל רב חמה אוסר, וזה קצת מזכיר את מה שראינו מקודם לגבי מתיחת החוטים של המיטה, כי הוא אומר, לא צריך את זה, זה לא לחוץ, אתה לא תוכן כל כך הרבה בשבוע אחד, החמור לא ילך יותר מדי, הוא יכול להסתדר לשבוע אחד עם ציפורניים ארוכות, לכן זה לא נחשב צורך, וזה אסור. זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי גם כן קשור לריחיים. רב יהודה מתיר לא רק לבנות את הריחיים, אלא גם לבנות את האמה שזה יושב עליהם, איזשהו מתקן שריחיים יושבים עליו, וגם מותר לבנות עורבה. מה זה עורבה? יש מחלוקת בראשונים. נלך לפי הטור שהכוונה היא לאבוס, כלומר, הקופסה שבשמים את האוכל של הבהמה, וזה מותר, פשוט כי זה צורך המועד. אומנם לא צורך אוכל נפש, כי זה לטובת הבהמה, אבל זה כן צורך המועד, וזה לא נחשב טרחה גדולה, וזה לא מעשה אומן, לכן זה מותר, וזה היה הסעיף הרביעי. ועד כאן לגבי כל מה שקשור לתנור קיריים וריחיים, וגענו לשורה הרביעית בעמוד ב'. בחלק השלישי מהשורה הרביעית בעמוד ב', נראה עוד אוסף של הלכות שהם כמעט כולם בנויים על אותו עיקרון, וזה שהם כולם עוסקים בצורך המועד, אבל שזה לא לצורך אוכל, וממילא זה מותר בתנאי שזה מעשה הדיוט ולא מעשה אומן ולא תרחה גדולה מדי, אז זה מותר. זה העיקרון באופן כללי, ועכשיו ניכנס לפרטים ונחלק את זה לשמונה סעיפים. את רוב הדברים רב אמר, יש פה ושם כאלה שלא. אז סעיף ראשון, בגמרא כתוב שרב אמר את זה, אבל גורסים שזה רב, הוא אומר שמותר לסריק את הסוסים, שוב, כי זה צורך המועד, וזה לא תרחה גדולה ולא מעשה אומן, וגם מותר לבנות אבוס, הסברנו את זה מקודם, וגם הצטבה, לפי הטור גם כאן מדובר באיזשהו ספסל פשוט, שהוא לא מעשה אומן, לא תרחה גדולה, לכן כיוון שזה צורך המועד, זה מותר, זה סעיף ראשון. סעיף שני אומר רבה, מותר גם להקיז דם לבהמה, כאן לכאורה זה כן מעשה אומן, אבל זה מותר בכל זאת, מסבירים המפרשים, או משום דבר העבד, כי אם הוא לא יעשה את זה הבהמה תמות, או משום צער בעלי חיים. סעיף שלישי אומר רבה, מותר לסכסוכי קרמה, כלומר מותר לגהץ, שוב זה צורך המועד וזה לא מעשה אומן, זה מעשה הדיוט, אבל מצד שני אסור לקיטורי בירי, כמו התמונות של נסיכים מפעם, את השרבולים, הם היו בכוונה עושים כל מיני קיפולים וקיבוצים, אומרת הגמרא שזה כן מעשה אומן, אז זה אסור. כי כאמור, גם כשזה לצורך המועד, אם זה מעשה אומן, זה אסור. הסעיף הרביעי זה מהשליש העליון של עמוד ב' ועד השליש התחתון של עמוד ב'. כאן אנחנו נצרף ארבע הלכות שונות שאמר רבה, שהם כולם בעצם אותו עיקרון, לכן נצרף אותם. וזה שמי שמיישר את הקרקע, או אוסף עצים, או מכניס מים לשדה, או זומר את הדקל, האם זה מותר או אסור, זה תלוי למה הוא עשה את זה. אם הוא עשה את זה לצורך המועד, למשל, שהוא יישר את הקרקע בשביל לעשות שם גורן בשביל החיטים, והוא אסף עצים כי הוא צריך עצים להסקה במועד, והוא פתח פתח שיכנסו מים לשדה כי הוא רוצה לצוד את הדגים שיכנסו לצורך המועד, והוא זמר את הדקל בשביל להכיל את הבהמות, כל עוד זה לצורך המועד, זה מותר. אבל אם הוא עשה את זה לא לצורך המועד, אלא בשביל לתקן את הקרקע או בשביל העץ עצמו, אז זה אסור. ולגבי כל אחד מהמקרים, רבה גם מביא שיטה לשים לב האם הוא באמת עושה את זה לצורך המועד או לצורך אחר. למשל, לגבי הכנסת המים לשדה, אם הוא פותח גם פתח כניסה של המים וגם פתח יציאה, כך שהמים לא נשארים בשדה, אלא רק הדגים יישארו, אז ודאי שזה לצורך הדגים. אם הוא עשה רק פתח כניסה ולא יציאה, כך שהמים יישארו בשדה, אז ההנחה היא שזה לצורך הקרקע וזה אסור. כך הוא מביא גם לגבי שאר המקרים, שיטה לדעת למה הוא מתכוון, ועד כאן, הסעיף הרביעי, ראינו שם ארבע הלכות של רבה. סעיף חמישי זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי תמרי תוכלני, תמרים שלא התבשלו עד הסוף. גם כאן רבה מביא שני מצבים, אם הוא חותך אותם לצורך המועד, אז מותר, אם הוא כובש אותם בשביל לאכול אותם אחרי המועד, אז זה אסור. רב פאפה מתיר גם בזה, כי אומר זה דבר העבד, כי אם הוא לא יכבוש אותם יבואו תולעים, לכן זה מותר, זה סעיף חמישי. סעיף שישי, עוד פעם רבה, אומר רבה שפרקמטיה, כלומר לעשות סחורה, אסור בכל המועד, אבל אומר רבי יוסי ברבין, אם זה דבר העבד, אז מותר. כלומר, אם יש איזו עסקה גדולה, שאם לא תעשה אותה עכשיו, לא תוכל לעשות אחרי כל המועד, אז זה מותר. ובסוגריים, הגמרא מביאה שני סיפורים לגבי רבינה בהקשר הזה. סיפור אחד זה שהיה לו איזו סחורה שהוא יכל למכור אותה בכל המועד ב-6,000, ולמרות שזה הדבר העבד, בכל זאת הוא לא רצה למכור אותה בכל המועד, וזיכו אותו שאחרי כל המועד הוא הצליח למכור אותה בפי 2, ב-12,000. זה סיפור ראשון. סיפור שני, רבה שיתיר לרבינה לגבות חובות מאיזה מקום בכל המועד, כי אם הוא לא יעשה את זה עכשיו, יהיה לו הרבה יותר קשה לתפוס אותם אחרי זה, אז גם זה נקרא דבר העבד. עד כאן לגבי פרקמטיה וגביית חובות בכל המועד. ממש בסוגריים לגמרי, הגמרא מביאה כאן גם דין לגבי ימי אדם של הגויים, שעקרונית אסור לעשות איתם סחורה, כי אז הם ילכו ויודו לאליל שלהם, אבל גם כאן, אם מדובר בדבר העבד, אז מותר, זה פירוש אחד. תראו בחוברת ובאתר שרשמנו שם עוד פירוש. בכל אופן, עד כאן כאמור, הסעיף השישי, לגבי פרקמטיה, שהיא אסורה, אלא אם כן זה דבר העבד. סעיף שביעי ובעצם האחרון זה בשורה השביעית בדף הבא, שרב התיר לעשות מצודות דגים כי זה מעשה הדיוט, אבל הוא אסר לעשות מצודות עוף כי זה כבר מעשה אומן. עכשיו תשאלו, רגע, הרי זה לצורך אוכל נפש, אז גם מעשה אומן מותר, אלא שמסביר המגן אברהם על פי הריטפה אולי שהזכרנו מקודם, שצריך להבדיל בין מכשירי אוכל נפש למכשירי דמכשירי, ומצודה זה תופס את האוכל שאחרי זה נבשל אותו, זה כבר מכשירי דמכשירי, ולכן כאן אם זה מעשה אומן זה אסור. זה היה הסעיף השביעי, וזה נגמר בשורה השביעית הרביעית בדף הבא, ועכשיו הסעיף השמיני, אותו בעצם כבר ראינו לגבי הכנת תנור, לא נחזור על זה שוב, ובזה הגענו למשנה בי"א עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במותר ובאסור בחול המועד, כשראינו שני עקרונות, אם זה לצורך המועד זה מותר, בתנאי שזה לא מעשה אומן, אלא מעשה הדיוט וגם לא תרחה יתרה, אם זה גם לצורך אוכל במועד, אז זה מותר אפילו שזה מעשה אומן. זה באופן כללי, ואת השיעור עצמו חילקנו לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תפירה וסריגה, לגבי תפירה זה לצורך המועד אבל לא לצורך אוכל, ממילא צריך דווקא מעשה הדיוט ולא מעשה אומן, הסברנו מי נחשב הדיוט ומי נחשב אומן, וגם ראינו שאומן יכול לעשות את זה אם הוא עושה שינוי, שזה לא יהיה מעשה אומן, וראינו מה השינוי שהוא עושה. לגבי סריגה, דיברנו על סריגת חבלי המיטה, במשנה כתוב שרבי מאיר מתיר לסרג, ורבי יוסי מתיר רק למתח, וראינו שתי דעות בגמרא מה הכוונה, לפי דעה אחת, רבי מאיר שמתיר לסרג הכוונה גם שתי וגם ערב, ורבי יוסי שמתיר רק למתח הכוונה היא רק שתי, ולפי הדעה השנייה, רבי יוסי מחמיר יותר, וכשהוא אומר למתח אי אפשר אפילו רק שתי, אלא רק למתח חוטים קיימים. לגבי רבי מאיר, ראינו שתי דעות מה אומרת עליו הדעה השנייה, עובדימי אומר שגם רבי מאיר כאן מחמיר יותר, ומתיר רק שתי ולא ערב, אבל את זה הגמרא דחתה, כי לא יכול להיות שנבין ברבי מאיר ובמילה לסרג שהכוונה היא רק שתי, ולכן הבאנו את הדעה השנייה וזה של רבין, שרבי מאיר גם כאן מתכוון גם לשתי וגם לערב, וזה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על תנור קיריים ורחיים, בסעיף הראשון בזה אמרנו שמותר לבנות תנור קיריים ורחיים, כי זה לצורך אוכל נפש, ואז מותר אפילו מעשה אומן, ואפילו אולי תרחה גדולה. רבי אלעזר אומר שצריך לא לגמור עד הסוף, אבל תנקם מתיר לגמרי, וכך גם פוסק רב יהודה בסוף הסוגיה, הגמרא שם מקשה על זה מברייתא שאוסרת, אבל מתרצת ששם דובר בימות הגשמים, שזה לא יהיה מוכן בזמן, ואז זה לא לצורך המועד, לכן אסור, אבל אם זה לצורך המועד, לצורך אוכל, מותר. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי הריחיים, האם מותר גם לחבש, ואת זה חילקנו לארבעה שלבים. שלב ראשון, מה זה בכלל לחבש? רב יהודה אמר לנקר, לעשות חורים קטנים, רב יחיל אמר להכין את הבת עינה, כלומר את הניקוז. שלב שני ראינו את הדעות, תנקם המתיר לגמרי, שוב כי זה לצורך אוכל. רב יהודה אוסר ברחיים חדשות, אבל מתיר בישנות, אולי שם זה לא כזה תרחה או לא כזה מעשה אומן, ויש אומרים שאסור בכל מקרה גם בישנות. למה? אמרנו אולי לפי הריטווה שכאן זה לא מכשירי אוכל, אלא מכשירי די מכשירי, ולכן מחמירים יותר. שלב שלישי, כשאנו מברייתא, איך יכול להיות שמדובר בבת עינה אם מדובר ברחיים ישנות? הרי כבר יש לזה בת עינה, וענינו שהכוונה היא להרחיב את הבת עינה הקיימת. ושלב רביעי, ראינו שהאמורים גם מבינים שהכוונה היא לניקור, אבל כמי הם פסקו, רב הונא פסק כמו יש אומרים שאסור בכל מקרה, גם בישן, רב חמה וגם רב יהודה בהמשך התירו. וכל זה היה הסעיף השני לגבי הרחיים. בסעיף השלישי ראינו מחלוקת לגבי לגזוז את הציפורניים של החמור שסוחף את הרחיים שרב יהודה התיר, כי זה צורך המועד, אבל רב חמה אסר, כי זה לא כזה צורך, הוא הסתדר שבוע בלי לגזוז. וסעיף רביעי ראינו עוד כמה דינים שקשורים, רב יהודה גם התיר את המת הרחיים וגם התירו לבנות עורווה, כלומר איבוס, שוב כי זה צורך המועד וזה לא מעשה אומן, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד הלכות שהן לצורך המועד אבל לא לצורך אוכל, לכן מותר, אבל בתנאי שזה לא מעשה אומן. חילקנו את זה לשמונה סעיפים. סעיף ראשון מותר לסרק את הסוסים, סעיף שני מותר להקיס דם לבמה, כאן אמנם זה מעשה אומן אבל זה דבר עבד, אוצר בעלי חיים. סעיף שלישי מותר לגהץ חולצה אבל לא לעשות את הקמטים שבשרבולים, כי זה כבר מעשה אומן. סעיף רביעי, רב אמר שאם הוא ישר את הקרקע או אוסף עצים או מכניס מים לשדה או זומר דקל, זה תלוי למה הוא עושה את זה. אם לצורך המועד אז מותר, אם לצורך הקרקע אז אסור. וסעיף חמישי, דבר דומה לגבי תמרי תוכלני, אם הוא חותך אותם לצורך המועד מותר, אם הוא כובש אותם ללאחר המועד אסור, אבל רב פאפה התיר את זה, כי אם לא, אז יבואו תולעים וזה דבר העבד. סעיף שישי, פרקמטיה אסורה, אלא אם כן זה דבר העבד, וראינו שני סיפורים על זה. וסעיף שביעי, לצוד, אם זה דגים מותר כי זה מעשה הדיוט, מצודות של אוף אסורים כי זה כבר מעשה אומן, והסברנו שצידה זה לא מכשירי אוכל נפש, אלא מכשירי דמכשירי, ולכן מחמירים כאן במעשה אומן. ובסוף יש עוד קטע לגבי התנור שבנו מקודם, כל טוב.